רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
ושלום לכם. כן, אני אומר את זה כל שבוע, וגם השבוע אני אגיד את זה. יום חמישי בא מהר מאוד. לפני רגע יצאתי מהאולפן, והופ, פתאום עבר שבוע. עדן, מה שלומך?
מה שלומך? איך אתה מרגיש?
בסדר. מורכב.
למה מורכב?
כי תראי, אני אגיד לך משהו. אנחנו כבר מנסים לחזור לשגרה כל הזמן.
נכון.
נכון? כל פעם מנסים לחזור לשגרה, כי שגרה זה דבר ידוע. אני לא יודע אם הוא הכי כיף, אנחנו רוצים ריגושים והכל. ואין לנו רגע אחד של נחת.
אין
רגע של נחת. כאילו נסתכל על החיים שלך סטודנטיאליים, שאת רצת בין לימודים לבין עבודה לבין מחשבות על הקריירה, ובדרך יש איום איראני, ובדרך יש פירוק הממשלה בעזרת השם בקרוב. מה לעשות? יאללה, שילכו הבית כבר. אין רגע אחד של נחת.
אין רגע של נחת.
ולמרות שאנחנו מנסים כן לחשוב קדימה, הולכים להיות לנו היום שלושה אייטמים מעניינים. הראשון, ליאור זייטלר הוא מהנדס, הוא הבעלים של חברת א' למד הנדסה, שעוסקת בפיקוח התחדשות עירונית. ואם בעבר היו מוסיפים על בניין ישן, מחזקים אותו עוד קומה וחצי, שתיים, אנחנו כבר מדברים על מתחמים, על להרוס 100, 200, 300, 400 דירות, ולבנות שכונה חדשה. והוא יספר איך עושים את התהליך הזה מבחינת הפיקוח. מעניין מאוד. אחריו תהיה פה ליבי כהן מוסרי, שליבי התקרבה לגיל 50, אמר, רגע, אני בת 50 עוד רגע. בואו נכנס כל החבר'ה, במקום להיכנס לדיכאון, נעשה מסיבה. אז במוצאי שבת היא אוספת את כל בוגרי שנת 75 בכפר סבא, ילידי שנת 75, למסיבה שאמורה להיות מסיבה באמת וואו. תספר לנו מי הולך להיות שם, והולכים להיות שם כמה שמות מאוד מאוד מעניינים. הבולט בעיניי זה כמובן.
אתה?
מי? אני לא, אני לבד. אני הרבה יותר בוגר מזה. זה סולנה בלקן, תודה רבה.
אוקיי, תמשיך.
כן. סולנה בלקן ביטבוקס.
מי זאת?
מה, את לא יודעת מי זה סולנה בלקן ביטבוקס?
לא, לא.
באמת שלא? תומי יוסף, לא מכירה?
אני אעשה עכשיו גוגל.
וואי, תומי יוסף, הוא הטובים ביותר. ואחריו תהיה פה מירית משיח, שהיא מנהלת התוכן של ועידת הנדל"ן השלישית שלנו, ועידת הנדל"ן המרכזית של השרון. תקשיב, הולך להיות אירוע באמת יוצא דופן. אבל לפני שנמריא, צריך כנפיים, אז מי יותר טוב, מתונה ומרגול, שישים לנו כנפיים.
זה מהאלבום החדש?
לא, זה טונה ומרגול. אבל יש מגיע שגם מהאלבום החדש.
אני מחכה, אני רוצה לשמוע מהאלבום החדש שיוצא. הכפול גם.
הכפול, לא, שני אלבומים, זה לא כפול.
זה גם.
אוקיי.
נחנק פה ודי נשבר תל אביב זה וי בינתיים אז היי בב לא רוצה לחכות פה לשר פו יולב משה כתב הרב הבא בב בב מר יש תאו ובואו אני לא זז בזמן טסי בסוף אתם תבואו ולדה זה זמן הסי מנסה להחזיק להצחיק אז מגניבים איזה טריק מהסליק עם מי אוהב פה רב אסלי מה שלא יהיה עד הראשון צריך צ'ק בבוקר במשרד בלילות מרגיש דרייק קופץ על הקהל באולם הכי רג היי תודה ללהקה עוד מעט נגיש סטייק וכמה שרציתי אז לא אין ריספק להיות הכי טוב לשלוט בפידבק הרווחתי רק לחוס לצוק הכי דאנג עד שניסיתי לעזוב לסמוך ולינבק יו
רצית עולם שלם ניסית לעוף אבל האדם מבין שהוא רק אדם אז הוא פורס כנפיים ובלילות חולם לעוף לחלל
לא כמו הר גש, כל פיפס או כל היי גיא הרגיש לי כמו היי דש טמבל חסר כלום ולבל חסר מס
שלום למהנדס ליאור זייטלר בעלים של א' למד הנדסה, מה שלומך ליאור?
מעולה דודי, מה נשמע? מה
שלומך? בסדר גמור. אני רוצה להחזיר אותך לאחת השיחות הראשונות שלנו. סיפרת לי על הפרויקט הראשון בהתחדשות עירונית שעשית. אתה יכול לשחזר למאזינים שלנו את הפרויקט הזה?
וואה, וואה, זאת אותי אחורה כמעט 18 שנים אחורה. אנחנו בעיקר מדברים על הפרויקטים של חיזוק, הפרויקטים של התחדשות עירונית שהתחילה בכלל במדיניות של לחזק מבנה קיים. עם, לא הרבה יודעים אגב, מדובר על תוספת של קומה וחצי, מה שהיה פעם, עד לפני שהוסיפו 2.5 קומה.
וניגשת לפרויקט הזה, אתה בוגר הנדסה צעיר? ניגשת לפרויקט?
אתה ניגש לפרויקט הזה, בעיקר מוצא את עצמך שם מסביר לאנשים מה זה בדיוק לחזק מבנה ואיך מוסיפים את הקומות ואיך בכלל מתחילים להסביר להם שהבניין לא יקרוס אליהם בגלל שהם מוסיפים את הקומות. אנחנו נמצאים בעולם אחר לגמרי, אנחנו כבר מדברים היום על מתחמים, פינוי בינוי, בכלל עולם שונה לחלוטין.
לא, כי אני רוצה לדבר קצת על האבולוציה, כי החברה שלך הייתה בין החלוציות בתחום הזה. בעצם כל נושא הפיקוח היה אז מאוד מאוד לא מוסדר, והפך להיות הרבה יותר מקצועי ומוסדר היום. והיום אנחנו מדברים כבר, אתה יודע, לקראת ועידת הנדלן שלנו שאתה תיקח בחלק, היום כבר לא מדברים על בניינים בודדים אפילו, מדברים על מתחמים ואפילו מגה מתחמים.
וגם אז, על שכונות.
וגם על שכונות. אז בוא תיקח אותנו באמת מהבניין הבודד שאתה בא לשש או שמונה בעלי דירות, ואתה אומר, הולכים לבנות לכם על הגג קומה וחצי או שתיים וחצי, פתאום לבוא ולנהל פרויקט של מאות דירות לפינוי ומאות רבות של דירות לבנייה.
אז בהחלט אבולוציה, ואני חייב להגיד לך שבכלל התפקיד עצמו של מפקח מטעם בעלי דירות זה משהו שאנחנו פשוט ממציאים אותו עם השנים. תמיד אמרתי, אין אף ספר שפתחנו אותו ואנחנו יודעים כרגע איך לעשות ובאיזה אופן לבצע את הנושאים. זה בעיקר מגיע מהצרכים בשטח, מה הצרכים של האנשים, מה הם רוצים שיהיה, ובסוף אנחנו מפתחים את זה באמת בצורה הטובה ביותר בשביל להביא להם את הידע, הניסיון וכמובן את המקצועיות. קודם כל, כמו שאמרת, באמת פרויקטים של חיזוק, של פעם, זה אבולוציה אחרת לגמרי. אנחנו עברנו אחר כך להריסה של מבנים בודדים, וכרגע אנחנו מדברים על מתחמים, מתחמים גדולים ואף שכונות. וגם האתגרים הגדולים זה אתגרים שמביאים איתם את כל מה שקשור בכלל לנושא של הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד רצונות, הרבה מאוד צרכים, אינטרסים שהם שונים לחלוטין, וגם פה נכנס עוד רזולוציה שנקראת תירוף שימושים, מה שקשור למגורים, למסחר, לתעשייה, מה שקשור בסוף לרצונות אחרים לחלוטין מבחינת לא רק בעלי דירות, אלא גם בעלי חנויות. הם פה נכנסים.
זה קודם כל תפיסה תכנונית של רשויות מקומיות, שאומרות, אוקיי, אם עד היום היה פה בניין ששימש למגורים, היום יש פה מתחם שיכול לשמש, הוא צריך לשמש, גם למגורים, גם למסחר, גם לתעסוקה בחלק מהמקרים.
נכון.
זה תפיסה אחרת לגמרי של של, 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 של החיים ב, בשכונה החדשה.
על, על זה בדיוק העניין. היום התפיסה של אותם גם שכונות זה ממש ליצור חיים שנותנים שירותים מלאים, אוקיי? לאותו אזור מסוים שגם יש שם את החנויות וגם יש שם את קופת חולים שהולכים אליה, והכל יהיה סביב אותו מתחם, והתכנון הוא תכנון כוללני שגם נותן התייחסות כמובן לבית התחבורה, שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. גם אגב, במתחמים האלה, ומרביתם גם לוקחים בחשבון את אותם פתרונות תחבורה שעתידים גם להתחבר לאותם מתחמים, אחרי מהרכבת הקלה והמטרו, המשיבים, מי ששמע את המונח, יש הרבה הרבה מאוד, התכנון הוא תכנון כוללני, שהוא נותן פתרונות, פתרונות לא פרטניים למבנה בודד, אלא ממש לשכונות שלמות. ולמה? אני כן. חייב להגיד, טוב שזה הגיע. כאילו לזה הרבה זמן, וטוב שזה קורה.
אני מסכים איתך, דעה, לפני שבועיים הייתה לי פה שיחה עם בעלת נכס בשכונת שביב בהרצליה, שאמרה, אני רוצה ארבע קומות, ואני לא רוצה בנייה לידי, ואני לא רוצה מחבש, והיא עצבנה אותי, כי עצבנה אותי, כי בהתנגדות שלה היא עלולה לעצור פרויקט או לעכב פרויקט, בסוף זה יקרה. ואין ברירה, אלא לעלות לגובה, ואלא להכניס עירוב שימושים. אבל אני רוצה להחזיר אותה לתפקיד שלך כמפקח, שדיירים בוחרים בך כמפקח. בייחוד היום במגה פרויקטים כאלו. כן. אני מניח שההסתכלות היא אחרת לחלוטין. בוא, מה הכי חשוב? מפרט, איכות בנייה, תן לי זה את ה... ארבעה, חמישה דברים הקריטיים שהדיירים צריכים לסמוך עליכם שאתם עושים.
אז קודם כל אני חושב שנקודה מאוד חשובה זה הבחירה היא לא בבן אדם. הבחירה היא לא באיש אחד שמבצע את כל הפעולות, אלא בחברה שנותנת מכלול שלם של תחומים שהם קשורים לאותו פיקוח. וגם המונח מפקח פנייה זה מונח שהוא כבר פחות רלוונטי, כי המפקח לא רק נכנס בשלב הפנייה, המפקח נכנס בשלב התכנון, נכנס אחר כך בשלב הבדק היותר מאוחר. בסוף אני חושב שההפרדה של אדריכלות ובדיקת תוכניות ובדיקת מפרט טכני ובדיקת טאבה בשלבים הראשונים של הפרויקט, אני מדבר על השלבים הראשונים בשנים הראשונות לצורך העניין, עד רגע היתר הבנייה ושהיה הפרויקט יצא לפועל, בבית אדריכלי, ואחר כך הליווי שבעלי הדירות אמורים לקבל כדי שיבנה נכון, זה ליווי שהוא ליווי הנדסי. ושם למעשה כבר נכנסים לפיקוח על עבודות הקבלן, מה שקשור ליציקות.
אבל אני רוצה רגע לעצור אותך בשלב התכנון. עד כמה מסתכלים עליכם היזמים והמתכננים כשותפים לדרך או כמטרד?
ממש לא מטרד. אולי בתחילת הדרך היזמים היו קצת מסתכלים ואומרים, רגע, מה עכשיו אתה בא להפריע ובא עכשיו לשאול שאלות, אבל אני חושב שגם היזמים שינו גישה וגישה מאוד נכונה שבאה ואומרת, מפקח ביתם בעלי דירות זה כבר דבר שקיים. אז אם הוא כבר נמצא שם, למה לא להשתמש בידע שלו? למה לא להשתמש באותן נקודות מהותיות שהוא יכול להעיר על דירות הבעלים, שבסופו של דבר גם יכולות לשמש אותי כיזם, אם אני הערתי על דירה בקומה חמישית, זה בדיוק אותה דירה שאני אמצא אותה בקומה עשירית. ואם יש דברים נכונים לדירה הזאת, אז גם אני כיזם אאמץ את זה בדירות שלי. אז התפיסה היא בהחלט השתנתה לטובה. היזמים מבינים שהם יכולים לנצל את זה לטובה, והם עושים את זה, ולשמחתי הרבה אנחנו נמצאים באמת בשיתוף פעולה פעורי מקצועי מול מרבית היזמים קבלנים בשוק, כי בסוף אנחנו, גם אנחנו, חושבים שטובת הפרויקט היא נכונה לכולם.
אוקיי.
באמת התפיסה השתנתה לחלוטין בנושא הזה לטובה.
והתחלת לדבר על שלב הביצוע עצמו. גם שם אתם נמצאים בשטח, אני מניח שהחל מיום ההריסה, בורקסים, מוגות, תמונות.
בורקסים, מוגות, לא, אז גם זה השתכלה. אני חייב להגיד לך סנדוויצ'ים הרבה יותר טובים. זה לא הרוג על הרגם של פעם, שוקולד שזה לא שוקולד.
נכון, זה קייטרינג איכותי כבר.
כן, אתה יודע, גם משקיעים ככה בסרטים והכל, עושים את זה כבר עם כל המדיה מסביב, אז גם ככה, אבל ברצינות, תראה, גם הנושא של הפיקוח, הפיקוח מתחיל ממש משלב ההריסה, זה לא שאני אגיד שבשלבים הראשונים של החפירות זו אותה עבודה אינטנסיבית כמו של עבודות השלד וכמובן עבודות הגמר, אבל בסופו של יום הליווי הוא ליווי שאנחנו מגיעים בתדירות שהיא תדירות שבועית מספר פעמים בשבוע, כמובן בהתאם ל... אופי וגודל הפרויקט, וגם מבחינת השלביות עצמה של הפרויקט. אנחנו כן גם רואים שבפרויקטים מסוימים שהשכילו ומעסיקים כוח שהוא איכותי וטוב, גם הקצב הוא בהתאם, אנחנו מוצאים את עצמנו גם מגיעים בתדירות שהיא תדירות יותר גבוהה. הליווי הוא לא רק על השלב של הביצוע, שכמובן כולל את פרוטוקולי המסירה, שניים והשטחים המשותפים והכל, גם ליווי בתקופת הבדק, וזה פריבילגיה אגב שקיימת רק לאנשים שמקיימים את הפרויקט במסגרת התחדשות עירונית.
אוקיי, okay, בוא עכשיו... תרחיב על הנושא הזה, כי אנשים לא חושבים לא מספיק מכירים.
הפריבילגיות לאנשים שהם בעלי הקרקע לצורך העניין, האנשים שהם רוכשים את הדירות, שהם מקבלים את הדירות, לא רוכשים את הדירות כמו דירות היזם.
אלה שמסרו דירה ומקבלים דירה.
בדיוק, אוקיי, היא פריבילגיה שלהם יש דברים לצורך העניין של הרוכש תקופת בדק כדוגמה, רק שתבינו את הביטחון באמת שנותנים לדיירים, ברגע שאתם בדירות בעלי הקרקע נמצאים בדירות החדשות שלהם, הם מקבלים עוד ערבות בדק, ערבות משפטית למעשה שיש לו שווי כספי, אם ובמידה וקורה משהו במהלך השנה או מעט יותר ברגע שהם כבר בדירות החדשות שלהם, אז יש להם גם סכום כסף שהם יכולים להשתמש בו. אם אני קניתי דירה במיליונים טובים מאותו קבלן, אין לי את הערבות הזאת. אז יש פה דברים שהם ממש בנויים אך ורק לאנשים במסגרת התחדשות עירונית, וזו דוגמה אחת קטנה, כן? ככה זה באמת נותן גם את הביטחון במהלך השירות עצמה בדירה עצמה, שאם קורה משהו, יש למה להסתמך ומה לעשות עם זה.
אוקיי. בעצם אתה מתאר פה, דיברנו על אבולוציה, ונמצאתי באולפן גם עדן, שהיא תמיד שאלה אותי איך עושים את זה. היא גר בפתח תקווה, פתח תקווה הפרויקט הראשון שלך, אם אני לא טועה? או שאני טועה?
שלי,
הפרויקט
שלי אם זה הראשון בפתח תקווה?
כן, או שאני טועה.
דווקא בנתניה.
בנתניה, אוקיי, אותו דבר. נתניה, פתח תקווה, חוץ מהים אותו דבר. והיא תמיד שאלה אותי ברעיונות, עדן, יש לך שאלה לליאור? כאילו בצד של דיירת.
לא, אין לי
את האמת שלה. אוקיי, בסדר. בוא נדבר רגע על הוועידה שלנו. אחד הנושאים הקריטיים שעולים זה נושא של ביטחון. איומים, כולנו ערים למה שקורה ב-48 שעות האחרונות. עד כמה זה קריטי, ועד כמה בעצם, אתה יודע, כמפקח, הבניין החדש בעצם מוגן, רעידות אדמה, טילים, כל אסון שיהיה.
אנחנו כל כך חווים את כל ההתפתחויות שקורות במדינתנו הקטנה, רבויית המקרים, אז אם לפני כל הנושא הביטחוני זה היה הנושא של רעידות אדמה והסטטיסטיקה שכל 10 שנים, כל 100 שנים יש רעידת אדמה מאוד מאוד אינטנסיבית והכל, אז כמובן אנחנו נושאים לנושא של הממדים וממקים ובכלל כל היתרונות מיגונה מאוד מאוד כמובן חשובים. קודם כל, מן הסתם זה נותן את המענה הראוי, זה חלק מהעניין. אני כן חושב שגם הנושא הביטחוני במקומות מסוימים גם מזרז את מתן השירותים, מתן היתרים, כי בסופו של דבר מבינים שזה לא עניין של רק השבחה של נכס ולהרוויח עוד כמה שקלים, אלא עניין באמת של לתת את הפתרון במדינה שלנו עם כל האיומים הקיימים. כמובן שהפתרון הוא פתרון שנותן את המענה. אני אכנס פה להיבטים של פיקוד העורף וכו', אבל אנחנו מדברים פה על פתרון של ממדים, והיום אגב יש כבר מדברים על ממקים.
שזה מרחב מוגן קומתי.
בדיוק. בהחלט פתרונות שנותנים את המענה, ואנשים מחפשים. זה חלק בלתי נפרד, מה שצריך גם שיהיה.
אז בשמיני לשביעי אתה תהיה על הבמה בוועידת הנדלן השנתית של השרון. באמת הולך להיות ועידה יוצאת דופן. תודה רבה ליאור זייטלר, המהנדס ליאור זייטלר.
תודה רבה, שנדע ימים שקטים, זה יותר חשוב מהכל.
אמן, נדבר רק על חופשות ודברים טובים.
תודה רבה.
תודה ליאור, ביי ביי.
אתה מתרגש לוועדת הנדלן שאתה...
אני אגיד לך משהו, מה זה מתרגש? בטח שאני מתרגש, זה חתונה כל שנה. התחתנתי פעם אחת. אבל מאז, ב3 שנים האחרונות, אני עושה חתונה כל שנה. זה אירוע.
ואיפה אתה עכשיו עומד מבחינת ההכנות וזה? שאלה קשה?
לא, שאלה, קודם כל מבחינת התוכן, בדיוק לפני שנכנסתי לאולפן, אז הייתה המשיבה של צוות התוכן, גם המרואיית השלישית שלנו, מירית מנהלת התוכן של הוועידה, קצת ספר על התכנים, היא בונקר, אז היא לא תחשוף הכל, אבל אני אומר שהיא הולכת להיות מאוד מעניין. אז מבחינת התוכן, הולכת לתוכן באמת, מעולה, ואישים בכירים מאוד בעולם הנדלן הולכים להיות על הבמה ולדבר. גם הארגון, המפיקה שלנו, תדאג לזה. חשוב שיגיע קהל, חשוב שיגיעו נותני חסויות, ואת יודעת, שאת מערכת בבית, רוצה שיהיה לאורחים טעים ונעים?
ברור שאני רוצה שיהיה להם הכי כיף.
יובי, ואת יודעת את זה לפני?
לא, תמיד שלא.
יפה.
ותמיד חשוב לשאול אנשים.
נכון, אבל לפני את קצת במתח, יהיה טוב, לא יהיה טוב, יהיה להם נעים, לא יהיה להם נעים, צאו חניה, לא ימצאו חניה, יבואו כולם, כל מי שהזמנתי. אז כן, מתח, אבל זה מתח בריא. וככה, נגיד לך, לפני שאני עובר לתונה, יש לנו את רביד, שמש שזורחת עליי, שיר נפלא.
מהמם.
אוקיי. יש את ג'ימבו, מפרס לבן.
נה, ושמענו את זה כבר.
כן, אבל זה שיר עדיין, שיר נפלא. יאללה, רביד.
רביד.
שוב פעם נעלם לי.
נעלם לנו השיר.
שבוע שבוע בכלל היה פה ברדק. טוב.
הזכרתי שחזר המזגן.
תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים?
זה גורל.
דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל.
המצב.
רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה. אחת לכמה זמן, אני רואה מפרס לבן, מציץ מבעד לענן אפור. רוח שערה, לוחשת אין לך ברירה, אתה תקבר. שתלמד לזכור יד אחד ספר יד אחד שטגל יד אחד הגה יד אחד וואטסאפ עדיין כאן יורה לכל הכיוונים יד אחד שייסר יד אחד סלקל יד אחד מלא יד אחד דווקא עם יד על הלב אני עדיין שני שכנים קנו אקדח, השלטים של אילוז התקלפו. שמעתי תקליים שורקים מהמטווח, לאן הברווזים עפים כשהאגם קפו. פתחו פה סניף של קרפור, על הגר קום על הגר, כאילו לא קרה כלום. במחלקת הדגים נשרפו בגל החור, שחו עם הזרם, נפלו ברשת, עלו על הגריל ונשרפו. פריירים שהתחלפו, עולים עמדה במקום מאבטחים שהתעייפו. חיילים מחזור ראשון, משתה לחיים מקונטיינר פטל, לחיי תחושת הניצחון. אחת לכמה זמן אני רואה מפרס לבן מציץ מבעד לענן אפור רוח שערה צועקת אין לך ברירה אתה תתבע עד שתלמד לזכות יד אחד ספר יד אחד שטגן יד אחד הגה יד אחד וואטסאפ עדיין כאן יורה לכל הכיוון יד אחת מילה, יד אחת דווקא עם יד על הלב אני עדיין מאמין אני עדיין מאמין תגיד לי מי לא יספר עכשיו את הסיפור הזה בעל פה הסיפור על עם הנצח, על הטבח, על תלנה, על המזח, על תרבות הבצע, עגל הזהב, הפצע פתוח, מי לא יספר את הסיפור על המחדל והגבורה, השואל והדבורה, מנהלת התקומה והשואה, המשל על מחירי טיסת אלעל והעין העקומה, מי לא יפאר את הסיפור על המסע קומתה, על השחיטה, ארון עטוף בדגל המדינה, על גל שירים של אבל וקריאות שמע, סבתא הייתה דור ראשון, עכשיו גם הילדה שתמלל את הסיפור על השבת, על מלחמת הדת, והשמחת התורה, על הילד שאף פעם לא קרה בין השורות של הוראות שנכתבו בדם יד אחד ספר, יד אחד שטגן יד אחד הגה, יד אחד וואטסאפ עדיין כאן
איזה חזק אתה בלינקדין
יד אחד שייסר, יד אחד סלקל יד אחד הגה, יד אחד רמב״ם
עדן.
חזרת אלינו.
חזרתי אליכם. אז המרואיינת השנייה למסיבת המחזור, מסיבותיה נאלצה לוותר על השידור, אבל לא נורא. בוא נדבר קצת עלייך, את לקראת סוף הסמסטר?
כן, ובדיוק רציתי לדבר איתך על משהו. אני פתחתי, אני אגיד, אני התחלתי תוכנית שנקראת שאיפה ומצוינות לתעסוקה, מטעם עמותת עולים ביחד. ולמעשה, זו תוכנית שבה היא נותנת הדרכה וסדנאות לסטודנטים שנמצאים בשנה האחרונה שלהם, או לסטודנטים שכבר סיימו את התואר הראשון שלהם. ואחד הסדנאות שהעבירו לנו, זה היה לפתוח עמוד בלינקדין, שאני מבחינתי אמרתי, מה לי ולרשת החברתית הזאת? מה אני קשורה? זה לא משהו שבעולם שלנו. כי אתה יודע, אותי לימדו שכדי ליצור קשרים אחד עם השני, מפה לאוזן, גם זה מה שקרה גם בלימודים שלי. רוב המרצים שלי היו אנשים מהתעשייה, אז רציתי לעשות עליהם רושם טוב. ושפתחתי את העמוד שלי, הייתי די מופתעת, מופתעת לטובה. לגלות עד כמה באמת יש חשיבות לרשת הזאת, וכמה היא באמת תורמת. ואגב, בזמן השידור שלחתי לך איזה בקשת חברות.
בלינקדין?
כן.
אז אני צריך להיכנס, כי לא הייתי שם כמה שנים. אוקיי.
אז תאשר אותי. לגבי השאלה ששאלת אותי, כן, איפה אני נמצאת היום, אז אני מאוד מאוד מתרגשת לצאת. עוד שבועיים אני מסיימת, ממש מסיימת את כל המטלות ואת כל העבודות שאני צריכה להגיש, וזה קצת חשש כזה לצאת לשוק התעסוקה, ואתה לא יודע מה יהיה ומה יקרה.
אני רוצה להבין משהו. את מסיימת תואר בתקשורת, נכון?
כן.
יופי. מקצוע התקשורת הוא מקצוע היום מאוד רחב. יש כאילו, הרי היום כל אחד יכול לשבת בבית שלך ולפתוח ערוץ תקשורת בקלות, לא צריך כלום.
נכון.
צריך טלפון, אפילו לא צריך מחשב. צריכה טלפון, תוכל לעשות לייבים, תוכל לעשות שידורים, תוכל לעשות אנשים, את יכולה להם סטורים, רילים, להפיץ אותם, ויראלית, לא ויראלית, וואטסאפ, פייסבוק, אינסטגרם, טלגרם, טיק טוק. כולנו עטופים במלא, אבל עדיין יש את התקשורת הממוסדת. יש שם עדיין תפקידים מעניינים?
אתה שואל?
אני שואל.
מאוד.
אני בתור בעלים של גוף תקשורת, אני שואל את עצמי, איך יראה הענף הזה, אני יודע איך הוא נראה לפני 30 שנה, אני יודע איך הוא נראה לפני 20 שנה, לפני 10 שנים. אני יודע איך הוא נראה היום, אין לי מושג איך הוא יראה בעוד 5 שנים קדימה.
אני מאוד מקווה שהוא יעשה שינויים בהתאם לצורך. אתה יודע, גם יש את כל העניין הזה שאז גם דיברנו בתוכניות הקודמות שלנו על כל ה-AI. אולי באמת זה משהו שכן יכול לקחת חלק ממשרות שבהם אנשים עובדים ולהחליף אותם. אבל אני חושבת שזה משהו שכן יעשה שינוי, ה-AI וכל השינוי שיהיה בכל העולם של התקשורת, אבל עדיין צריך את האנשים שיעמדו ויעשו את הדברים. אתה שואל סטודנט שרק מתחילה את עולמה בעולם התקשורת. זה די מצחיק.
אצלנו זה עד מאוד ברור. אנחנו סיימנו, סיימתי קצת לפנייך, בשנת 95, לא נולד עדיין, נכון?
לא.
אוקיי, אתה נולדת?
99.
אז זה היה בשנת 95, וכולם היה ברור שהם רוצים להגיע לאיזה ערוץ טלוויזיה. אפילו בשביל לתפוס מיקרופון בשטח, בקור, בגשם 5 דקות, להגיע לשם. זה היה הפסקה. היום, מה שואפים? מה נחשב התפקיד הכי נחשק?
וואו, בקרב חבריי זה להיות יוצרת תוכן, להיות עצמאים, לא בהכרח להיות ולעבוד בגוף תקשורת, אבל כן עכשיו בשלבים הראשונים אנחנו כן רוצים להיכנס כדי קצת להכיר את האנשים, ליצור קשרים וזה, אבל אני חושבת שבסופו של דבר החבר שלי, אלה שלמדו איתי והיו איתי במסלול, השאיפה שלהם זה גם משהו שמאוד הדריכו אותנו ואמרו לנו, כאילו תהיו הכי יצירתיים, תעופו, כאילו, זה שבן אדם אחד עשה משהו מסוים...
אני יכולה לך טיפ?
כן.
תצרי לעצמך תמיד אלטרנטיבה שלך.
זה מה שאני מנסה גם לעשות.
במקביל, להיות יוצר תוכן. להיות יוצר תוכן, במקביל, לא משנה מה. כי תסתכלי היום, קחי את אינון מגל, קחי את עמית סגל, קחי את ברק רביד, קחי את כולם. כולם שדרים בכלי תקשורת משמעותיים, רדיו, טלוויזיה, עיתונות, מה שזה לא יהיה, ובמקביל יש להם את הערוצים שלהם. מייצרי תוכן עצמאים. לא מדבר כרגע על פרנסה שהם גם מייצרים משם, מדבר כרגע על לבוא ולהיות נוכח בלי תלות בגוף המדיה שאתה משדר ממנו. זה מה שניסית את הייחוד שלך, את הבולטות שלך, ותמיד תזכרי שאת יכולה להשתנות, זה בסדר.
תמיד גם אפשר לעשות הסבת מקצוע וזה הכל טוב.
השינוי הוא חלק מהעניין. הוא לגמרי לגיטימי ולגמרי ברור. אז מה, ביקשתי תונה, נכון?
כן, נו, הצליח לך?
כן, בטח שצליח לי. היה מדבר בסדר?
היה גם בסדר.
אוקיי. רגע, למה לא? יותר דמעות מסכר. יותר דמעות מסכר. יותר דמעות מסכר. יאו. בכיתי מול האצטדיון כי הובלנו 10-0 מול ההיגיון וכל מה שאמרו שאני לא אהיה זה כלום לעומת כל מה שאני היום כי כמה עשורים שלא ירדה דימה אבא שלי אמר לי אל תהיה ילדה קטנה בכיתי שידעו שזה בסדר לבכות עם את הגבר כי אם לא אנחנו סכנה בכיתי בגלל כל מי ששיחק במלוכלך בכיתי כי הלך בכיתי כי חזרת וקשה וזה נפתח ואני לא יכול לחגוג כשבינינו זה מסובך אני בכיתי בכיתי כמו האנדלוסי בכיתי שיגידו איזה פוסי סוף 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 אני מספיק גבר כדי לבכות כמו כוסי אני הלכתי 40 שנה כי אנחנו לא נחים מי לשכוח איך להיות אחים כי כל מי שמריץ את העולם הזה הם סך הכל כמה גברים שלא בוכים בכיתי כי קיבלנו אהבה וחום מכל מגזר וצד אחי מכל מקום משמאל ומימין כולם עם הידיים אז אולי יש עוד תקווה פאק פוליטיקאי בכיתי כי הצמידו לי את הטייטלים אויב המדינה איש השנה על אותם תכנים כי חשבתי לעצמי איזה חתכת מסע וכי ידעתי מה יקחו לנו מסך נסע בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה כי לקהל לקח שיר להתאהב בי לי לקחו רק 40 שנה אני הלכתי 40 שנה ובלילה של אהבה וקם כשלב נשבע היה מדבר יותר דמעות מסכר יותר דמעות מסכר יותר דמעות מסכר הארץ נצנצה כשנפץ אצלי הסכר תבכי מפל תבכה עם את הגבר תוציא הכל, בוא נשטוף את כל האבן והאהבה היא כמו פטיש על המנעול תן לי מייק, אני אוריד את המבול ניר תבכה איתי אני הלכתי 40 שלום מירית משיח.
שלום, מה שלומך?
אני בסדר גמור. יושבתי טיפה באולפן עדן ושאלת אותי, נו, אתה מתרגש לקראת הוועידה?
ואני מקווה
מקווה שלא עניתי לה את האמת.
בטח שעניתי לה את האמת. הוא אמר שאת בונקר,
מה שטויות, קטן עליי, מה זה ועידה עוד ועידה. אבל אני אציג אותך. מריד משיח, מנכ״ל ובעלים של מילה.
מילה,
נכון. מילה, כן, חברת תוכן, ונפגשנו לפני בפסח.
נכון.
סיפרתי לך על הוועידה שלנו, ואמר, תקשיב, אתם יכולים לעשות פה משהו מיוחד. נו, אז מה הולך להיות מיוחד?
תראה, לפני שאני אענה לך מה יהיה מיוחד בוועידה, אני חייבת להגיד שהדבר הראשון שמאוד מצא חן בעיניי ברעיון, זה לעשות ועידה בנושא נדלן, אבל להתייחס לנדלן בזווית המקומית. ואני חושבת שבניגוד לתחומים אחרים, ובעצם זאת הסיבה שנדלן מרתק כל כך, היא שלצד הזווית הכלכלית והפיננסית והלאומית, הזווית המקומית מאוד מאוד משמעותית. אני חושבת שבוועידה הזאת, מה שאנחנו ננסה לעשות, זה לגלות פעם אחת איך מגמות ואתגרים לאומיים משפיעים על הזירה המקומית בשרון, ופעם שנייה, מהם האתגרים וההזדמנויות הספציפיים בשרון, ואיך הם משפיעים על שוק הנדלן פעם אחת, וכמובן על מי שגר בשרון פעם שנייה.
כי את יודעת, אנחנו יכולים לארח בוועידה חמישה ראשי רשויות?
כן, כן, נכון.
חמישה ראשי
רשויות.
בינתיים. ואת יודעת, ראש עיריית הוד השרון, מסתכל טיפה אחרת מראש עיריית כפר סבא, למרות שההבדל ביניהם הוא כביש, וראש עיריית כפר סבא מסתכל טיפה אחרת מראש עיריית רעננה, למרות שההבדל ביניהם הוא כביש, וראשת המועצה של דרום השרון מסתכלת אחרת בכפר סבא, למרות שההבדל ביניהם הוא שדה תותים, וראש עיריית טירה גם מסתכל אחרת, כי זה טירה.
זה
הכיף. אבל הערים כל כך סמוכות.
שלטון מקומי.
נכון, זה הכיף שלטון מקומי, וזה אחד הדברים שאנחנו הולכים לתת עליהם דגש, מהרבה זוויות. איזה זוויות למשל אנחנו ניגע בהן?
אנחנו, בוא נתחיל בדבר החם ביותר השבוע, כמו שכולנו שמענו, ראש השב"כ מאוד מאוד מוטרד ממה שקורה בבת חפר. אז אנחנו נרחיב את היריעה מעבר לגבולותיה של בת חפר, וננסה להבין איך יוצרים כתובת בטוחה לכל תושבי השרון, ואיך מערך האיומים האלה משפיע על שוק הנדלן. כמה זמן עמדת בפקקים היום?
אני לא דוגמה, אני עובד וגר ברעננה. אז לא עמדתי
בפקקים. אבל אני בטוחה...
אבל אני אגיד לך משהו, אני בוחר לא להגיע לתל אביב למשל.
אוקיי. אז כמו שאתה יודע, ההבטחה התחבורתית הגדולה היא המטרו, כן? אנחנו עדיין כולנו מדברים על המטרו, עוד ירחק היום, נגיד את זה בעדינות. ועדיין המטרו ותכנונו והקמתו הולכים להשפיע מאוד על השרון. פעם אחת על הערים שהוא הולך להגיע אליהם, ופעם השנייה על כל המערך. עכשיו, אם תשאל את תושבי ירושלים איך הם חווים את בניית הרכבת הקלה בעיר, הם יספרו לך שזה אתגר בפני עצמו. אז באמת אנחנו נעסוק במטרו ובהשפעה שלו. כמובן שנדבר על מה קורה עם מחירי הנדלן ואיך הם משפיעים על הרוכשים.
את עוסקת בתוך שנדלן כבר מספר שנים משמעותי, למרות גילך הצעיר. ותמיד מדברים על מחירים, נכון?
אני חושבת שכן. אבל אני חושבת שבשנים האחרונות יש פה משהו שמעבר ל, בוא נגיד, לציניות המקצועית צריך להתייחס אליו. יש פה מגמה שבעצם מאפשרת פחות, היא פחות מאפשרת לצעירים לרכוש את הדירה הראשונה שלהם. ומצד שני יש לנו מגמה שבגלל העליות האסטרונומיות של הריבית, כל האטרקטיביות שהייתה בפרויקטים לעשרה ארוכה דווח, בעצם כמעט נמחקה, אז גם הפתרון הזה נראה פחות נגיש. העיסוק במחירים הוא התוצאה, בוא נגיד. המחיר הוא התוצאה.
אני חייב להגיד שמסרתי בפנייך את האתגר של לבנות רצף של תוכן שיהיה גם מעניין
וגם יחדש. זה היה אתגר לא פשוט, אני חושב שעמד בו בגבורה. אומנם על הבמה...
בוא ניתן את המחמאות
בתשיעי. בשמיני, בתשיעי, יום אחרי.
בתשיעי, יום אחרי.
אוקיי, עבדתי על המטוס כבר לאלבניה או משהו דומה, זה בטח.
לא, לא, יש לי, אני מסדרת לי פה שבוע כדי לקבל מחמאות, אבל תראה, אני אגיד את זה כך. יש סיבה שנדלן הוא תחום מרתק, והוא תחום שאנחנו לא נשארים עליו עדישים. כשזה מתחבר פעם אחת לרמה המוניציפלית ופעם שנייה לרמה הלאומית, זה נהיה עוד יותר מעניין מהרמה העסקית גרדה. אני חושבת שבסוף היום צריך לדעת איך לספר את הסיפור הזה מזוויות שהן גם רלוונטיות וגם מעניינות.
אוקיי, אז אני חייב להגיד שבשמחה, שגם מבחינת המשתתפים כמעט אחוז סגורים, גם
יש לנו
נבחרת מרתקת מאוד, ובשבוע הבא אנחנו נתחיל לחשוף את השמות של המשתתפים שם, חלק כבר גלויים, רפי אלמליח, ראש מנהל התכנון, הרב נתן אלנתן,
שהוא
יושב ראש מטה התכנון. שני אנשים שבעצם יוצאים על הברז התכנוני, שמתכננים עשרות שנים קדימה איך תראה ישראל, הם יהיו שם ראשי רשויות.
יש לנו את, אם אנחנו כבר מדברים על האנשים שבעצם קובעים היום איך המדינה שלנו תראה בעוד כמה שנים, אז יש לנו את דוקטור רבקה שליסברג, שהיא סמנכ"לית תוכנית אב בנתיבי איילון, והיא בעצם האישה שאמונה על תכנון כל אורכי התחבורה במדינת ישראל. מי הכביש שנגמר בטאבה ועד הכביש שנגמר בגדר המערכת.
זה אחריות אחריות.
כן.
אוקיי. אז קדימה, 8/7, תרשמו בגוגל, ועידת הנדלן השנתית של השרון, אתם תגיעו אלינו, אם אתם רוצים עדיין לרכוש כרטיסים, עדיין יש. וזהו, נשמח לראות אתכם. מירית,
תודה. אני אוסיף עוד דבר קטן.
כן.
שציפור קטנה לחשה לי, שאתם מעלים סקר מאוד מאוד מעניין בימים הקרובים.
נכון.
ואני בטוחה שהתוצאות שלו יהיו מאוד 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 מעניינים.
אז לא רק זה, אנחנו יש לנו גם הצלחה מאוד גדולה בסקרים. בבחירות האחרונות בכפר סבא, אנחנו עשינו סקר והגענו לדיוק של אחוז מדויק מי ניצח את השוטה. קלענו בכל הסקרים בכפר סבא.
אתה כמעט כמו פילבר.
פילבר טעה בגדול, פילבר היה לו פער של 10%, אנחנו אמרנו 1%, והסקר שלנו צדק. אז יהיה לנו גם סקר מאוד מעניין, וקדימה, ועידת הנדלן השנתית של השרון, רק תקישו בגוגל, תיכנסו לאתר, תירשמו ובואו. מירית משיח, תודה רבה.
תודה רבה, שבת שלום.
ביי ביי.
אותי סקרנת, איזה סקר אתה אמור להעביר לאנשים?
הולך, מה סקר? נשלח לך אותו ביום ראשון.
על מה?
על נדלן, מה אנשים רוצים, מה חשוב להם, ביטחון, מחירים, תחבורה.
ובהתאם לכך תדע איך, מה יהיה כאילו בזה
שלך? אנחנו רוצים את זה בפני ראשי העיר ובפני ראשי מנהל התכנון, ותגידו לעצמם, חברים, זה מה שהתושבים שלכם רוצים.
אני רציתי לבוא, אני הסתכלתי ביומן.
את מה?
על התאריך שבו מתקיימה ועדה, אבל אני, הוועידה, אבל אני טסה.
לאן?
לקפריסין.
באיזה שעה?
בבוקר.
בבוקר? בשמיני לשביעי? טוב, הפסד שלך, לא נורא, יש שנה הבאה עוד אירוע. בבחירות האחרונות עשינו סקר ביום הבחירות, וקלענו בול לכל חמשת הערים שעשינו בהם סקרים, ולא רק זה, בכפר סבא, שהבחירות הסתיימו בהפרש של 1%, אנחנו היחידים שחזינו את זה. התקשרו לאנשים, אמרו לי, דוד, יצא, אתה לא בכיוון בכלל. וישבתי פה באולפן, ושידרתי את הסקר, ואמרו לי, אתה לא בכיוון, אחד לאחד. אז יש לנו איזושהי יכולת מסוימת. כן, עד שענבר אם תיכנס, והנה נכנסה, אנחנו נתחיל קצת עם טונה וסחרחורת, ואז אנחנו נפנה אלייך, שבי.
פנטזיה נהדרת, מה שהוא אומר עליי, העולם נראה אחרת, כל קורה מהר אולי, מתקן אחד יותר מדי, אני לא יודע בכל אבל, אני רוצה לרדת, יותר מדי מלא אפסיק, יותר מדי
מלא
אפסיק, יותר מדי ודאות, זאת אישה אני אוהב, אני לא יודע איך בוכים, או מה בכלל הולך בפנים,
יותר מדי דברים צפים בדיוק בזמן הלא מתאים אז נבהלתי וקיבלתי סחרחורת לא הבנתי מה הייתי, מה כואב למה אני במקום והכל מסתובב
שלום.
שלום מתבריהם, שלום עדן, מה שלומכן?
שלום.
כיף להתארח פה כמו כל שבוע.
נכון. השיר הזה, יש משפט מפתח, איך אני במקום והכל מסתובב. אוקיי? זה התחושה, נכון? איך אני במקום והכל מסתובב.
זה אפרופו מה שדיברנו שבוע שעבר, שיש ימים כאלה ש...
להיכנס, לא לצאת מהמיטה.
שאתה לא יכול לעצור את הסחרחורת, כן.
אז... היום היה כזה?
אז גם היום היה כזה, כן.
למה?
לא יודעת, יש ימים כאלה ביקום, פשוט צריך לקבל את זה.
אז אני אגיד לך משהו, בדיוק. את יודעת, היום הייתה לי שיחה מאוד ארוכה, מאוד מעניינת, עם אישה חכמה. ואמרתי לה, תקשיבי, מתחילת שנת 2020, אנחנו עברנו, רואים ששינו אותנו. הם שינו אותנו, אני לא יודע אם ביולוגית הם שינו אותנו, סוציולוגית בטוח הם שינו אותנו. לגמרי. את תפיסת החברות שלנו, את תפיסת הכלכלית שלנו, את תפיסת העבודה שלנו, את האופן שאנחנו בו מתקשרים עם אנשים.
נכון. תפיסת העולם שלנו.
הכל השתנה. כן, הקורונה ואז המלחמה, והמלחמה הארוכה הזו שלא נגמרת. מה זה עושה? את לא פסיכולוגית, אבל את כן מבינה את נפש האדם, ואת דברת עם אנשים.
אני חושבת שמה שאני רואה,
זה בסדר שיר ברקע?
שיר ברקע, אני לא שומעת אותו.
אוקיי, מציע.
אתה שומע. אבל מה שאני שומעת, מה שאני שומעת מאנשים, לא בשיר, זה כאילו אנשים חיים את הרגע. זה משהו זה מה שהשתנה. כאילו גם אחרי הקורונה, זה כאילו היה פיצוץ כזה, אחרי שיצאנו מהסגר, אחרי סגר מאוד מאוד ארוך, אז אנשים הרגישו שהם חייבים למצות את זה, ושהחיים הם קצרים, ובטח ובטח אחרי המלחמה, תחושה הזאת שהחיים קצרים, וצריך עכשיו לנצל את זה, ולא לחכות, ואני חושבת שזו תחושה לא טובה. כי אי אפשר רק כאן ועכשיו, צריך גם לדאוג לעתיד.
כן, אבל...
כן ולא. אני יודע, אבל אני אי אפשר לחיות רק על עכשיו. אי אפשר לחיות רק על עכשיו. אי אפשר. זה לא עובד כך.
א', אני מסכים לך שזה לא עובד ככה, אבל המציאות היא כזאת שאתה לא... קשה מאוד לראות קדימה. אתה יודע, היום, יש לי את הוועידה שלי בשמיני לשבי. אוקיי, זה אירוע שמתכונן לאב שנה.
נגם.
אוקיי? שיניתי תאריך פעמיים, כי הם החליטו לעשות אירוע, לא משנה, אבל נקבע תאריך ועשיתי. ויש משתתפים, ויש חסויות, ויש תוכן מלא והכל. ואני פותח את החדשות ואומרים, האיראנים, 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 ואני אומר, אוקיי. אוקיי. איזה מצב רוח זה נותן עכשיו לאנשים לדבר קדימה ולתכנן קדימה, ושאת על במה ולהגיד בשנת 2050 יהיה כך וכך וכך בית ישראל.
אבל אנחנו אנשים שמובילים, מובילים אנשים. זאת אומרת, אנחנו, אתה יכול להוביל דרך או שאתה יכול כאילו להיות עם העדר. ואם אנחנו צריכים להוביל אנשים לשינוי, אנחנו לא יכולים להיכנס לדבר הזה, לשיח הזה. כי זה לא נכון, ואם אתה מבין שזה לא נכון, אז אתה חייב להיות זה שיוביל את החץ למחנה קדימה. אי אפשר רק להסתכל... אני יודעת שאנחנו נמצאים בתקופה של חוסר ודאות, ואנחנו כבר 5 שנים בחוסר ודאות, ואנחנו נהיה עוד יותר בחוסר ודאות. אבל דווקא בגלל זה, אנחנו חייבים שיהיה...
עוגנים.
בדיוק. עוגן כלכלי. כי גם עוגן, כי ברגע שיש לך חוסן כלכלי, ברגע שיהיה לך את ה... ברגע שיהיה בלטם, אתה תוכל, אתה לא תהיה, לפחות בקטע הזה, אתה תהיה מוגן. זהו, אז חייבים.
אז אני אגיד לך משהו. אין בעיה עיקר.
כן.
אוקיי. את מדברת פה כבר 1.5 שנים, 2 שנים? כמה זה אנחנו מתארחת אצלי?
משהו כזה, כן.
את מדברת על משהו, על מושג שלא מספיק מוטמע. דווקא בגלל הסיבות החיצוניות הוא לא מספיק מוטמע. אז בואי נחדד אותו שוב.
טוב.
דווקא בתקופות של שיגעון, תהיה קצת שפוי.
לא, תהיה יותר משוגע.
תהיה יותר משוגע.
אבל זה שאתה חוסך זה יותר משוגע. כן, תקשיב. מחקרים מראים, ומה שאני אומרת זה מחקרי, זה לא מהראש. מחקרים מראים שמספיק הוצאה לא צפויה, חד פעמית של 8,000 שקל, זה מביא, יכול להביא משפחה לקריסה. ואני אומרת לך, אחרי הקורונה, אחרי המלחמה, שבבת אחת, ביום אחד, מאות אנשים, מאות אלפי אנשים, אחרי בקורונה, מה קרה? אנשים שהיה להם עסקים מצליחים, ועבדו, והרוויחו, והיה להם הכנסה יפה. תזכרו, קוסמטיקאיות, ספרים, ציפורניים, אנשי תרבות, ספורט, כאילו בבת אחת, עסקים קרסו. תראו מה קרה במלחמה, בבת אחת, בבת אחת, משהו, אנשים הוציאו אותם מהאזור הנוחות שלהם, מי שיש לו, עכשיו, אני אומרת לכם שזה לא רק שהוצאה, אחרי הדברים האלה זה גם יהיה הכנסה. ואי אפשר, חוסן נפשי, זה גם, או חוסן משפחתי, חוסן אישי, זה תלוי מאוד בחוסן הכלכלי שלכם. ואני לא אומרת את זה כי אני בן אדם חומרי, אני אומרת את זה כי אני דווקא מהמקום שאם אתם רוצים לאפשר לעצמכם שקט נפשי, אתם חייבים להיות מוגנים.
אוקיי.
דווקא במקום הזה.
אז עדן, היום דיברה איתי, שאלתי לה, מה התוכניות שלך? מסיים ללמוד עוד מעט. ואמרתי לה, עדן, תמיד שמרי על עצמך אופציות פתוחות נוספות. אם את הולכת לעולם התקשורת, תבנה לך ערוצי תוכן עצמאיים שלך.
נכון.
אם יש לך מקצוע מסוים, תבנה לעצמך גם פוטנציאל הכנסה, או פסיבית, או אקטיבית, אבל שהוא שונה מאשר המשרד שכיר היומית שלך.
היום אנחנו בעולם חדש כבר, זה לא עולם שאתה רק העבודה, זה קודש הקודשים, ממש לא.
אז את ממליצה על ההצעה שנתתי לילד?
בטח, יש לי ילד.
יש לי חוסר ביטחון אחרי כל מה שאומרת.
למה? להפך, אתה צריך שיהיה לך המון ביטחון. אני מעורר, אני אגב...
אני לא מסכן מה שאתה אומר.
אני רוצה להגיד לך שיש לי ילד בן 25, והוא אומר לי כל מה, אמא, אני לא רוצה, אני רוצה לחיות באיזה אי, אני לא, כל הטירוף הזה של החיים לא מתאים לי, אני רוצה לחיות על איזה אי בודד, עם ספינה, לצאת לדייק וזה. אמרת לו, בבקשה. סבבה, אני בעד. אבל מה ייתן לך את השקט הנפשי? אם איך להשקעות, תתחיל להשקיע. תתחיל להשקיע. אז הוא בונה, אמרת, תתחיל לבנות תיקי השקעות. זה לא משנה במה, בקריפטו, בשוק ההון, בנדלן. אבל אם אתה רוצה לאפשר לעצמך את החופש הכלכלי, ושקט ושלווה, ולא להיות במרוץ, אתה צריך להתחיל כמה שיותר מוקדם, ויש לך יתרון.
אז הבת שלי שחזרה כמעט שנה של טיול בחול, בת 24, מה שהיא רוצה, שאלה, מה את רוצה? אני רוצה שיהיה לי יקב ומאפייה קטנה ליד.
אני בעד.
אמרתי לה מצוין, גיל שהיא מצוין.
אני בעד.
אם יש לך תוכנית ויעד וזה החלום שלך, את רק צריכה לפעול שהוא יקרה.
אבל דודי, אפרופו שנה וחצי שאני פה, אתה צריך כבר להכיר אותי, אני לא נגד, קודם כל אני הכי בעד להגשים חלומות.
אני יודע. אתה מנטור של הגשמת
החלומות. לגמרי, לגמרי. אני רק, ואני גם חושבת שככל שמתחילים בגיל יותר צעיר, ככה אתה יכול להגשים יותר. רק תהיה, תתנהלו נכון, זה הכל.
עם בר אם.
כן, יקירי.
השיר שהכי מתאים, השיר שהכי מתאים, זה נופל וקם. אבל לא בגרסה של שבק סמך, אלא בגרסה של הזמר האהוב עליי. המשורר, המחליף של רבי מאיר בעל הטקסט, ג'ימבו ג'יי, נופל וקם. עם בר אם, תודה רבה שהתארחת גם היום. עדן מולט.
נכון.
עדן מולט, תודה רבה שהתארחת.
תודה רבה לך שהארחת אותנו.
ויאללה, צופים, מאזינים יקרים, שיהיה לכם בסוף שבוע נפלא.
אמן.
רק חדשות טובות, ושכל הרע יהיה מאחורינו כמה שיותר.
אמן.
אמן.
אומרים שאהבה באה רק מיליון לאחד. אומרים שאין סיכוי ששמש שוב תזרח עליי. אומרים שאפול, אומרים שאברח, אומרים שאשאר לבד. אומרים שאני לא מתאים לחיים, כי אין בי רצון לזהב, יעלומים, אין לי קלפים נכונים. אבל אולי זאת החברה שקורסת, אם זה לא מקום מתאים למחפשים, של הקשת בענן, למתעלמים מסימן הזמן. הכוכב שלי אחד, בני אדם, אני קיים. בעיניכם אולי אין לי ערך, אבל יש לי נשמה, יש לי שיר. יש לי את הדרך. הדרך ארוכה ומפותלת. אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם. אף פעם לא אפסיק ללכת. נופל וקם, נופל וקם. עובר גשר ועוד גשר. אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם. כמה ארוכה היא הדרך. עומד איתן עם ראש מורם. לפניי עמוד של אש, מאחוריי ענן עשן, השארתי עיר מתכת מאחור, הולך לאן שהשמש לא מכוסה בבניינים. מעבר להרים, אל השדות הירוקים, כי יש מקום יותר מתוק מהמקום הזה שבו הזמן ארוך כמה שרק תרצה מגיע הרגע זה הרגע בו צריך לחשוב לפרוס כנף לומר שלום לקום ולעזוב אל המקום שבו אני יכול להיות עצמי אחרי 2000 שנות גלות רוצה להיות חופשי מעבר אל האופק שם שרות הציפורים לשם אני אגיע ועד אז אשיר שירים כי כמה שהדרך ארוכה ומפותלת אני לא עוצר מלכת לא יכול להפסיק משאיר מאחורה את הפחדים ואת הצער הכל הוא הכל אני חייב להמשיך כל מה שקורה אני יודע שצריך לקרות אני האש שלא תוכל לחבות המוזיקה תיקח אותי למעלה ולעומק הדרך ארוכה ללכת בה זה לחיות הדרך ארוכה ומפותלת אני נופל וקם נופל וקם נופל וקם אף פעם לא אפסיק ללכת אני נופל וקם נופל וקם עובר גשר ועוד גשר אני נופל וקם נופל וקם נופל וקם כמה ארוכה היא הדרך אני עומד איתן עם ראש מורם כי אני לא אפסיק ללכת לא אפסיק כן אני לא אפסיק ללכת סוף הוא התחלה חדשה העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה אני לא במרוץ לא במלחמה הראש בעננים רגליים על האדמה כל סוף הוא התחלה חדשה העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה אני לא במרוץ ולא במלחמה הראש בעננים רגליים על האדמה כמה ארוכה היא הדרך נופל וקם נופל וקם נופל וקם אף פעם לא אפסיק ללכת נופל וקם, נופל וקם עובר גשר ועוד גשר נופל וקם, נופל וקם אף פעם לא אפסיק ללכת עומד איתן עם ראש מועם
עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת דודי גליקו
אני רץ אני חייב להספיק כל מה שהעולם מציע כל מה שהאוויר מגיע וזה לא מפריע הוא מלטף אותי ויש אצלך אור למה לי לעצור אני רץ אני חייב להספיק כל עוד שאני מניע, כל מה שאני מזיע וזה לא מפריע, הוא ממסטן לו בי ויש אצלך אור אני בטח עוד אחזור אני יודע אני זז וזה פוגע בלב שלי יש חור שאי אפשר לי שהאוויר מגיע וזה לא מפריע הוא מלטף אותי ויש אצלך אותי את בטח תחכי אני רץ אני חייב להסביר כל מה שפורט הזעם כל מה שחלנו פעם כל דבר שנפותם
אני רק